שלום, אנחנו מתחילים את דף כף בבא מציע, ובזה נסיים את פרק ראשון של בבא מציע. דיברנו בדפים האחרונים על חששות מלהחזיר שטר שאני מוצא למלווה או לתובע. חששות מכל מיני סיבות שלא נחזור עליהם עכשיו מקוצר הזמן. המשנה שלנו מדברת על מקרים שאני מוצא שטר ואין שום חשש, ואני כן יכול להחזיר. המקרה הזה הוא כשהשטר נכתב על ידי בית דין עצמו. כשהשטר נכתב על ידי בית דין, אז אין חשש שהם כתבו ובסוף לא נתנו, או שזה מזויף, וגם אין חשש פיראון, כי אנחנו מדברים על סוג של שטרות שבהם לא קשור פיראון. אז נראה את זה אחד אחד. מצא אגרות שום. אגרות שום זה שבית דין נותנים שטר למלווה שיקח אחת מהשדות של הלווה, ואומרים, השדה הזאת באמת שלך. אגרות מזון זה שהבעל קיבל על עצמו לזון את הבת של אשתו. שטרי חליצה ומיעון זה ראיה שהיה חליצה ומיעון. שטרי בירורין בגמרא יש שתי דעות, או שזה פרוטוקול של הדיונים שמה כל אחד טען בשביל שלא יחזרו בהם, או רב ירמיה אומר זה מי בחר איזה דיין שלא יחזרו בהם. המשנה מסכמת את החלק הזה, וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר. מה זה וכל מעשה בית דין? פה אנחנו טיפה נתקעים. כי לכאורה מדובר פה על שטר חוב, ובאמת בדף י"ב וי"ג ותז דיברנו על הכלל הזה. שמואל למד מכאן שלא חוששים לפיראון ולכן יכול להחזיר, אבל רבא ורבי יוחנן אמרו שכן חוששים לפיראון, אז למה כאן מחזיר? אז הגמרא העמידה את זה בשטרי חלטטה והדרכתה, שזה שטרות שנותנים למלווה, אחד בשביל שיגבה את השדה של הלווה, אחד אחרי שהוא גבה כבר להראות שזה שלו, וזה שטרות, אומר רבי זרע, שלא שייך בהם פיראון. גם אם הלווה אחרי זה יבוא וייתן כסף, הוא כבר לא יכול לקבל את השדה בחזרה. רב אומר כן שייך פיראון, אם הוא יבוא וייתן כסף הוא יכול לקבל את השדה בחזרה, אז למה אני לא חושש לפיראון? כיוון שזה שטר שהוא ממש מקנה את השדה כבר למלווה, אז אם הלווה נתן כסף, אז אני כן כבר מצפה שהוא יקרא את השטר מיד, או שיבקש שטר חלופי מהמלווה, והוא בעצם פגע בעצמו בזה שהוא לא עשה את זה. אז אלה שטרות שאני לא חושש להחזיר. הגמרא עכשיו גם מביאה עוד סוגיה שכבר ראינו אותה לפני שני דפים. אמרנו, וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר. רבא למד מכאן שאם איבדנו גט ומצאנו אותו אחרי כמה זמן, אני לא חושש שהגט שמצאנו הוא לא הגט שאיבדנו, אלא אם כן אמרנו לפני שני דפים בשני תנאים. גם שיש שיירות מצויות באותו מקום, וגם שאני יודע שיש שני אנשים עם אותו שם מאותו מקום. אבל באופן כללי אני לא חושש להשתמש באותו הגט. שואל רב עמרם, איך אתה לומד את זה מהמשנה שלנו? הרי המשנה שלנו מדברת על דיני ממונות, ואתה מדבר על דיני איסורין, גט. עונה לו רבא, הרי המשנה שלנו גם מדברת על איסורין, שטרי חליצה ומיון זה איסורין. אז לכן גם זה יכול להיות שזה מדבר על איסורין. ובתחילת עמוד ב' הגמרא מביאה שאחרי שהם קצת התווכחו בעניין, פקע העמוד של בית המדרש, וכל צד חשב שזה קרה לכבודו. צריך להבין את זה יותר לעומק כמובן. אנחנו עוברים לחלק השני של המשנה. החלק השני של המשנה אומר שיש שטרות שאני מחזיר אותם מעצם זה שיש סימן למי זה שייך. גם בדף הקודם ראינו סוג של סימן, אם יש נקב בצד עוד פלוני, זה סימן מובהק וזה מספיק סיבה להחזיר. פה אנחנו מדברים על סוגים אחרים של סימנים, האריזה שבה נמצאו השטרות. אז יש פה ארבע סוגים כאלה, יש חפיסה, שזה סוג של חמת מאור, עושים את זה בדרך כלל ליין והוא מוצא בזה שטרות. יש דלוסקמה, זה סוג של קופסה, הוא צריך לתת סימן חיצוני בחמת ובדלוסקמה. יש עוד שני סוגים, תכריך ואגודה, שזה כבר לא אריזה חיצונית, אלא סוג הקשירה. אז בהתחלה מבינים שתכריך זה שלוש תורות שמגולגלים יחד, ואגודה זה שכל אחד מגולגל בפני עצמו והם רק קשורים יחד. ואז הגמרא אומרת, מה, אז קשירה זה סימן? הרי כולם קושרים. מה הסימן בזה? אז הגמרא הולכת לפי רבי חייא, שהוא אומר שבשני המקרים מדובר על כריכה. מה ההבדל ביניהם? תכריך זה שמגלגלים אחד, ומעל זה מגלגלים עוד אחד, ואחרי זה מגלגלים עוד אחד. אגודה זה שמשכיבים את שלושת השטרות ביחד, וכורכים אותם ביחד, מגלגלים אותם ביחד. מה הסימן? אז בהתחלה הגמרא אומרת שמי שמצא אומר, מצאתי שלושה שטרות, והמעבד רק צריך להגיד את סוג הקשירה, כלומר שזה הכרוך. אחרי זה הגמרא אומרת, לא, המוצא אומר רק, לפי רבינה, שטרות. מצאתי שטרות, והסימן הוא גם המספר, וגם הכריכה. אז נסכם. ראינו בתחילת המשנה מקרים שבהם אפשר להחזיר כי אין חשש, כי זה שטר שנכתב על ידי בית דין. עכשיו ראינו מקרים שמחזירים כי למעבד יש סימן. רשב"ג מביא עוד טריק של סימן שבו אפשר להחזיר. אם מצאתי שלושה שטרות, שלושתם מלווה אחד ושלושה מלווים. אז ברור ששל מי השטרות האלה? של הלווה. כי אם זה של המלווים, אז איך יכול להיות שבמקרה שלושה מלווים שונים נמצאו ביחד עם לווה אחד? ואז אני אתן את זה באמת ללווה. אותו דבר מקרה הפוך, מצאתי שלושה לווים ומלווה אחד, אז ברור שזה של המלווה. הגמרא מנסה להרער על שני המקרים האלה, להגיד במקרה הראשון שזה שלושה מלווים, אולי בדיוק שלושתם הלכו לקיים את השטר, הגמרא דוחה שזה כבר מקוים, אולי הם השאירו את זה אצל הסופר, שהוא יקיים וזה מעבד ממנו, הגמרא אומרת שלא סביר שהם ישאירו אצל הסופר. אותו דבר גם במקרה השני, הגמרא אומרת אולי באמת זה של שלושת הלווים, והם בדיוק הלכו לכתוב את השטר, הגמרא עונה שזה שלושה כתבי יד שונים, אולי הם הלכו לקיים, עונה הגמרא, הלווים לא מקיימים. ולסיכומו של דבר, שאם יש ראיה חזקה נסיבתית לתת לאחד מהצדדים, אז אנחנו עושים את זה. אם יש דרך להרער את זה, אז באמת אנחנו מערערים. נושא אחרון, מצאתי סימפון. מה זה סימפון? סימפון זה משהו שמבטל שטרות. אז אם המלווה מצא אצלו סימפון שאומר על שטר מסוים שהוא מחול, האם צריך להתייחס לזה או לא? אז רב ירמיה אומר שאם יש סימפון אצל המלווה, אין לזה משמעות. יכול להיות שהוא כתב את זה בשביל להיות מוכן, אם הלווה יבוא לשלם לו כסף, הוא מיד יוכל לתת לו את הסימפון. כי אם במקרה השטר לא יהיה עליו והוא לא יוכל לקרוע, ייתן לו את הסימפון בשביל שהלווה ייתן לו את הכסף. כי לך תדע מתי הוא יצליח להשיג כסף מהלווה הזה. וזה לא רק אם זה סימפון של סופר, אלא אפילו סימפון מכתב ידו. עכשיו הגמרא מקשה מכל מיני מקרים וברייתות שאנחנו רואים שסימפון דווקא כן עוזר אפילו כשהוא אצל המלווה. אז הגמרא נותנת כמה תירוצים ונביא אותם אחד אחרי השני. כל המקרים שעכשיו נביא זה מקרים שבהם אנחנו כן מתייחסים לסימפון. למרות שבדרך כלל סימפון אצל המלווה לא מתייחסים אליו. אז דבר ראשון, אם המלווה מצא את הסימפון בין השטרות הקרועים שלו. כלומר זה בעצם הערימה של המסמכים שהוא לא צריך. שטרות קרועים ובין זה הוא מצא גם את הסימפון. אז זה אומר שהוא כבר לא צריך את הסימפון הזה. אז כנראה שהחוב הזה באמת כבר נפרע. מאיזושהי סיבה הוא לא נתן לו את הסימפון, הוא שם את זה בין השטרות הקרועים. יוצא דופן נוסף, אם אפשר לברר אצל העדים שחתומים על הסימפון, האם הוא יחזיר את החוב או לא? אם הם אומרים שהוא יחזיר, אז באמת מתייחסים לסימפון. יוצא דופן נוסף, שהסימפון הזה קוים בבית דין, וזה אומר שהסימפון אמיתי ושהחוב נפרע. דבר נוסף, אם הסימפון נמצא אצל שליש, שזה אומר שהמלווה כנראה שמח על אדם שלישי, שליש, עם הסימפון שלו, והשליש הזה אומר שהחוב הזה נפרע, אז אנחנו סומכים על השליש. ויוצא דופן אחרון, אם הסימפון כתוב על השטר חוב עצמו, אז מן הסתם לא יכתבו את זה אם הוא באמת לא פרע את השטר. אז עד כאן אנחנו סיימנו בעזרת השם את פרק ראשון. אני שוב מעורר את מי ששומע להיכנס לאתר, ואם יש הערות בבקשה לכתוב אותם. ומי שלא יודע אפשר לקבל את השיעורים ישירות למייל כל יום. אוטומטית, ואז לא צריך להיכנס עוד פעם לאתר. ההרשמה לזה באתר עצמו בצד שמאל של האתר. עד כאן, כל טוב.